ערב טוב. אנחנו בעצם פעמים הקודמות דיברנו על טעמי מצוות אצל המהר"ל, ועכשיו אנחנו ניגע בסיפורו ההיסטורי של עם ישראל, המשמעות של הסיפור ההיסטורי של עם ישראל. וזה בעצם מתחבר בעיקר לספר נצח ישראל, שהמהר"ל כתב אותו כאילו אפשר להגיד לכבוד תשעה באב, כי כל ספר של המהר"ל קשור לחג. כן? תפארת ישראל קשור לשבועות, גבורות השם קשור לפסח, אז נצח ישראל קשור לתשעה באב, ובספר הזה המהר"ל עוסק בחורבן ובגאולה. כל הגלות באמצע בין החורבן לגאולה. אז עכשיו אנחנו נדבר על הפרק הראשון שאני מאוד אוהב אותו. אני מדבר עליו הרבה פעמים ביום העצמאות, כי הפרק הזה בעצם המהר"ל מסביר לנו מדוע צריך לחזור לארץ ישראל. אני בטוח ש... סליחה, נתחיל קודם כל מהדבר הבסיסי. המהר"ל בא ואומר שהיציאה שלנו לגלות היא דבר, אפשר לקרוא לזה, זה קטסטרופה. זה דבר שהוא היפוך כל הסיפור האמיתי שלנו. הוא בעצם, כלשון המהר"ל, יציאה לגמרי מהסדר. כשהמהר"ל אומר את זה, הוא בעצם רוצה להגיד, אל תחשבו, אל תמדדו את המצב של גלות וגאולה, אני יודע מה, למשל, לפי מדד קיום מצוות. שבגולה, בגלות, אנחנו מנועים מלקיים עשרות של מצוות, ואפילו יותר מעשרות, וכשנחזור לארץ ישראל, ונבנה את ארץ ישראל, ויהיה לנו ירושלים, ויהיה לנו מקדש, אז נוכל לקיים מאות רבות של מצוות. כלומר, רק תסתכלו על זה ככה. או תגידו שיש מצווה, נגור בארץ, אז אנחנו, אין לנו את המצווה הזאת. זה כאילו הסתכלות קטנה על הסיפור הזה של גלות וגאולה. אל תחשבו שאנחנו במצב לא שלם, אלא אנחנו במצב של חולי, של קטסטרופה, של מצב לא הגיוני. והמהר"ל הולך להסביר למה, מה פירוש מצב לא הגיוני. עכשיו, לפעמים אנחנו לא תופסים את זה. אתן לכם דוגמה. דבר שחשבתי עליו. היום אנחנו חיים בארץ ישראל. אפשר להגיד שהמרכז היהודי הכי גדול בעולם הוא בארץ ישראל. לא אפשר להגיד. והיום נכנס לעברית שלנו מושג חדש. יהדות התפוצות. זה, מבחינתי, זה נקרא, מה שנקרא, מכבסת מילים. יהדות התפוצות, כאילו משתמע שיש את היהודים בארץ ישראל, ויש קהילות יהודיות ברחבי העולם, והם נקראים יהדות התפוצות. סליחה? אני מכיר שם אחר, יהדות הגלות. כשאתה אומר יהדות התפוצות, זה נשמע שזה יכול להישאר ככה לנצח. כשאתה אומר זאת גלות, אז 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 בעצם אמרת, חבר'ה, אתם זמניים שם. אז המהר"ל בעצם רוצה לספר לנו, המהר"ל רוצה לספר לנו מה בעצם קרה בגלות. והמהר"ל אומר, הגלות בנויה משלושה מרכיבים שהם יוצרים את המושג גלות. ואם תעמיק בהם, אתה תבין איזה אסון זה הגלות, ואיזה יציאה מהסדר, כשאנו יציאה מהחוקיות. המרכיבים הם כדלהלן. רכיב מספר אחד, עם ישראל אינו בארצו. פשוט. לחיות בארץ ישראל, זה גאולה. כשעם ישראל נמצא במרוקו, או פולין, או תימן, אז הוא לא בארץ ישראל. זה דבר אחד. מרכיב שני, עם ישראל נקרא, אתה אחד, ושמך אחד, ומי? שמך ישראל, גוי? אחד. גוי אחד. אנחנו, אתה אחד, שמך אחד, ועמך ישראל הם אחד. זאת אומרת, אנחנו ישות אחת. מה הקשר ביני לבין מרב מיכאלי? אנחנו משפחה. משפחה. מי שלא מבין את זה ולא חי את זה, הוא לא יכול להיות מנהיג בעם ישראל. אנחנו משפחה. נקודה. עכשיו תחשבו על זה, שאתם, תחשבו על זה, תדמיינו לעצמכם, שנפתלי בנט, בצלאל סמוטריץ', מרב מיכאלי, תמר זנדברג, היו אחים באמת. אחים. אחים. איך הם היו מדברים ביניהם? מתווכחים בכנסת, מעל העיר. איך הם... מן הסתם, הם היו מתווכחים, כי יש מחלוקות. אבל הם היו אחים. אז הם היו כמו שאחים חולקים. אחי, אני אוהב אותך, ואתה קשור אליך. אני יודע שאתה אדם טוב, אבל אתה חושב דברים ממש לא נכונים. אבל הם לא היו מתחילים. בסדר?
ההיסטוריה אבל מראה לנו שאחים זה גם?
נכון, ההיסטוריה מראה דברים קשים, ניקיין והבל, עובר ליעקב ועשיו, וספר אחד, חס וחלילה, משווה חס וחלילה. משווה אפרים.
בתור שבט, כן.
לא רבו אבל.
לא, בתור שבט, היה מלחמת אחים בין השבטים.
הם מנשה לאפרים? לא, יש את הקטע שאפרים, יש את הקטע שיפתח נלחם באנשי אפרים. יש בין יהודה לישראל. נכון. הכי צודק שהוא מראה לי מהתנך שמשפחה זה לא ערובה לכך ש שלא רבים. אבל עדיין זה, התנך מצייר לנו דברים שהם בעצם אנחנו יודעים שהם לא נורמליים.
קצת יותר עמוקים
נכון. אבל קודם כל, תגיד לי, בכל זאת אתה מסכים איתי שזה כאילו, התנך כאילו מדגיש, למרות שהם אחים הם רבו, אבל בעצם באופן טבעי, אדם בן משפחתך, אתה אמור לאהוב אותו אהבת נפש. אז אנחנו נחזור לעניין שלנו, אנחנו משפחה אחת, גוי אחד. והמצב הזה שבו אנחנו לא ביחד, אלא שוב, הוא בתימן, הוא בפולין, הוא במרוקו, זה לא רק שאנחנו לא בארץ ישראל, זה רכיב אחד, זה רכיב אחר לגמרי, זה... אנחנו לא ביחד. למשל, למה הדבר דומה? יש גוף. לגוף יש שני רגליים, שתי רגליים, שתי ידיים, ולב ומוח. האיברים האלה צריכים להיות משולבים באורגניזם אחד. תראו לכם שרגל אחת נמצאת שם, רגל אחת שם, המוח שם והלב שם. יש פה איזשהו חוסר יכולת, אין פה יכולת לעשות, אין פה גוף. אז זה הדבר השני, שם ישראל לא נמצא ביחד. הדבר השלישי, שימו לב טוב, אנחנו יצאנו מארץ ישראל. ועברנו לגור בארצות אחרות. והארצות האחרות הן ארצות ששייכות ללאומים אחרים. וממילא, מי שמושל במקומות האחרים, זה לא אנחנו. כלומר, מה זה גלות? מילה אחרת, כשאתה מגיע למקום ואתה לא האזרח, אתה לא השולט. מישהו אחר שולט פה, מישהו אחר מנהיג פה את המקום. אז קוראים לזה שיעבוד. עכשיו, שיעבוד קיצוני זה כמו מצרים. מצרים אתה ממש מצאת החמה והצאת הנשמה, אתה עשית את מה שרצו המצרים שתעשה. זה כאילו הכי קיצוני. ואם זה לא כזה קיצוני, כשאתה נמצא עכשיו באמריקה, ארץ החופש, אתה כיהודי לא, אפילו אם אתה, נגיד, בוא ניקח יהודים שהם בעלי ערכים יהודיים, כמו יהדות דתית, חרדית, באמריקה. אז אתה משועבד. בסופו של דבר משועבד. הרי לא משועבד, יש לנו בית כנסת, יש לנו מקווה, יש חנות שמוכרת מאכלים לשבת. חבל הזמן, כל השלטים פה בעברית. כן, אבל אתה לא בעצם קובע מהם החיים. אתה בועה פה, אבל בעצם מי קובע איך מתנהלים החיים, מי קובע פה מהו צדק, מי קובע איך נראה, איך אמורים להתנהל אנשים, מה נכון, מה אמיתי. זה החברה האמריקאית, הערכים האמריקאים הם שולטים פה. ואתה בעצם משועבד לזה, אתה לא יכול להחליט שאתה רוצה, אתה חושב משהו ואתה מממש אותו. כי מי שמממש את הערכים זה החברה שאתה חי תחתיה, ואתה מסתדר איתה. לפעמים זה מאוד קשה, כמו מצרים, שפשוט לא נתנו לך בכלל לחיות את עצמך, אלא ממש חיית אותם לגמרי. ולפעמים זה כמו באמריקה, שבעצם אומרים, אתה עושה מה שאתה רוצה, פרטי. ואתה לא יכול לקבוע פה איך נראה הרחוב, כי זה לא שלך הרחוב. זה קורה בשעבוד. שעבוד פירושו שאתה לא יכול לממש את הערכים שלך. במרחב. אתה יכול לממש אותם בתוך הבית. זה טוב, יחסית. בימי יאנוסים בספרד, אפילו את זה לא היית יכול. אבל גם כשאתה חי עכשיו בכל מקום, אפילו במקום הכי חופשי כמו אמריקה, אתה לא בעצם מממש את הערכים שלך, אלא בתחום צר מאוד. יפה. אז גלות מורכבת משלושה יסודות שונים, שלמרות שלנו זה תמיד רק עם מושג אחד, גלות, בעצם המערל, המערל, סליחה, פירק אותם לגורמים. כל זה קורה בפרק א' בנצח ישראל, שלא קראנו. אחד, אנחנו לא בארץ ישראל. וזה דבר בפני עצמו. שתיים, האחד אינו ביחד. שלוש, באת למקום אחר, הוא לא שלך, מישהו נמצא שם, וזה שלו. הוא אומר לי, אתה לא מעצב. אתה תחת רשות אחרים, אתה לא בן חורין. החירות, לפני 80 שנה, הייתה תנועה בעם ישראל שקראו לה תנועת הלכי. זוכרים? לוחמי חירות ישראל. וההמנון שלהם, כפי שכתב אותו אברהם יאיר שטרן, חלומנו להיות לעולם בני חורין. לא. משהו. להיות בני חורין. חלומנו למות בעד ארצנו. אבל לא. להיות בני חורין. קראו את השיר הזה, חיילים אלמונים. שיר חשוב. שיעורי בית. היינו ביוטיוב. חיילים אלמונים. תבחרו ביצוע נחמד. ותשמעו את השיר הזה. זה שיר מדהים. רצוננו. רצוננו להיות לעולם בני חורין. חלומנו למות בעד ארצנו. בסדר? זה השיר. להיות בני חורין. יש כאלה שישאלו, למה זה כזה ערך חשוב? מי אמר לך זה ערך חשוב? לא, אני רוצה להיות בן חורין. כי אני רוצה בעצם להטביע את החותם של ערכי התורה במציאות. שזה אני צריך להיות בן חורין. אין לו לעשות. אוקיי. עכשיו, אני רוצה לחדד לכם למה זה שלושה מרכיבים שונים. כי יכול להיות שהרכיבים האלה הם לא היו. בגלות הגדולה שלנו שלושת המרכיבים היו ביחד. כאילו, היו. אבל אפשר למצוא מין גלות לייט שיש בה רק רכיב אחד. לדוגמה, ירמיהו אומר למלך יהודה, צדקיהו, אל תמרוד בבבל. והוא מרד בבבל. מה ירמיהו רצה? ירמיהו הבין, זה לא שירמיהו חשב שנבוכדנצר הוא צדיק וצריך לעבוד אותו. אבל ירמיהו הבין שזה הגזרה של הגלות. והוא רצה להמתיק את הגלות. הגלות יכולה להיות שאנחנו נחיה בבבל. עכשיו יכול להיות מצב שפה, הרי כבר יהודה נמצאים פה, כבר בלי עשרת השבטים. גם בלי הרבה משבט יהודה שכבר גלו לפניו. נשאר פה קבוצת אנשים. אבל אתם עדיין בארץ ישראל. ואתם יכולים לעבוד את מלך בבל בלי למרוד בו בארץ ישראל. מה זה ככה? אתם בני חורין? לא. אתם ביחד? לא. אבל איפה אתם עכשיו? בארץ ישראל. עוד דוגמה נוספת. הבריטים קיבלו, אחרי שהם כבשו את ארץ ישראל מידי הטורקים במלחמת העולם הראשונה, 1918, אז הם היו עכשיו בעלים על הארץ. כבשנו את הארץ, בריטים. הבריטים בעלים על הארץ. מי מנהיג הארץ? הנציב. אפילו הנציב הראשון היה יהודי. הרברט סמואל, יהודי. אפילו יהודי נראה לי שומר מצוות קצת. בגדול. הנציב הבריטי. שבא אל פה חלקות אליו הראשונה. זה נראה, אבל אין מה לעשות, זה לא, זה בריטניה, זה לא מדינת ישראל. טוב, אחר כך התרפו נציבים אחרים, היו ביניהם אנשים קצת אפילו אנטישמיים. זה לא יעזור, זה... אז בגלל המסגן. לא יודע, אני צריך...
תשעו
בזמן. שעוד לא בזמן. אז עד שש פרבע. לא, זה בגלל שביקשו ממני להיות חזן בשבת בבוקר. ואמרתי שאני לא יודע, אבל אמרו לי אין אף אחד. ומאז אני ככה. זה הרבה תירוצים. שימו לב טוב, הבריטים רצו להיות פה הרבה שנים. זה היה טוב לאינטרסים של בריטניה, שיהיה להם שליטה במדינה נורמלית במזרח התיכון. עכשיו, מה היה פה בארץ? היה פה יישוב יהודי גדול מאוד. לאט לאט, עוד ועוד באו. זאת אומרת, היינו יכולים לחיות פה, תחת השלטון הבריטי. זה גלות או גאולה? אנחנו בארץ ישראל, מתחילים להתאסף יהודים, אפילו אנחנו מתחילים להיות ביחד. אבל, זה לא השלטון שלנו. זאת אומרת, יכולים להיות... כן, אבל פה עוד יותר, כי אנחנו כאילו בארץ ישראל. אתה צריך לתת דוגמה אחרת. בוא נלך, נגיד שהרעיון ההזוי, אבל רעיון מעניין, שהרצל הסכים לדון בו, אוגנדה, להקים מדינה באוגנדה. היה לנו יכול שלטון, לארץ ישראל. אז כאילו היה פה כל מיני רכיבים כביכול, למשל, האמת היא זה היה פעם, הרב צבי יהודה מסביר, נוהג להסביר, שבזמן בית ראשון, לא כמו בית שני, בית שני עם ישראל התפזר, עדיין הרוב הלך לבבל, אבל היה כבר יותר פיזור. אחרי בית ראשון, כעיקרון, יש קבוצה אחת קטנה שהלכה למצרים, אבל כל עם ישראל, בלי עשרת השבטים, כל העם היהודי, לאן הגיע? לבבל. ובבבל עם ישראל תפקד כמעט תמיד עם זכויות דתיות נרחבות. כן? גם בתקופת בבל של אחרי בית ראשון, וגם בתקופת בבל של אחרי בית שני, ששם נכתבה הגמרא נכתבה בזכות שהיה ברוב התקופות, ברוב השנים, היה חיים יהודיים עם אוטונומיה. זאת אומרת, היה דבר כזה, ואז הרב צבי יהודה מסביר שזה עוד לא היה עומק הגלות. עומק הגלות הגיע, כמה זמן היינו בבבל אחרי חורבן בית שני? כ-1,000 שנה. זאת אומרת, בהתחלה תקופת האמוראים. אחר כך היה 200 שנה קשות מאוד, שנקראות תקופת הסבוראים. קשות מאוד, כי היה שם שלטון פרסי די אנטישמי. ואחר כך בא הכיבוש הערבי, וחזרה פריחה ליהדות בבל. זה הגאונים. ורק אחרי כ-1,000 שנה, בערך בשנת 1,000 לספירה, אז התמוטטו ישיבות בבל, ואז העולם היהודי התפזר למרכזים שונים. אשכנז, צרפת, זה לא אותו דבר, ספרד וצפון אפריקה. זה המרכזים המפורסמים, וכמובן היו עוד מקומות, כמו בתימן, כמו באיטליה, אבל קצת, אז התחיל הפיזור. זאת אומרת שגם, ושימו לב שהתורה של הגאונים היא הייתה תורה אחת, כן? היא הופצה לכל עם ישראל. היה קצת, כבר אז כבר היה התחלה של פיצול, אבל בקטנה. זאת אומרת שהעומק של הגלות, של פיזור, הוא רק נוצר בעומק הגלות. והכי הכי 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 היה בגירוש ספרד. אז בעצם היה התפוצצות אדירה באמת לכל מרחבי הגלובוס. אפילו בגירוש ספרד זה הזמן שגילו את אמריקה. מה? 1492. כן. אני מתכוון להגיד שהגלות הלכה והתעמקה. בסדר? מה רציתי להגיד בכל הסיפור הזה? להראות לכם כמה שהמהר"ל יבחן פה בצורה מאוד עמוקה את המושג גלות. יציאה מהמקום, ארץ ישראל, פיזור, ושיעבוד לזרים, כי אנחנו לא בני חורין. ומילא יוצא שמה זה גאולה? גאולה זה אומר שנחזור לארץ ישראל. שתיים, שיתקבצו כל הגלויות. שלוש, שתחזור המלכות של עם ישראל. מה זה חירות? חירות שווה מלכות. כי חירות זה שלטון. כי קודם כל עצם זה שהמשפחה ששמה עם ישראל היא הריבונית הקובעת, זה קודם כל מדהים. משל לתינוק שנולד, אתה לא בא ואומר תשמע, הוא מתנהג באופן פשוט מגעיל, הוא צורח, הוא לא מחייך, והוא רק מעסיק אותי בדברים לא נעימים, הוא עושה את צרכיו וזהו. פעם, אתה יודע מה יש פה? יש פה נשמה. התינוק הזה, בסוף הוא יצא הגאון מווילנה, או בבא סאלי. גם בבא סאלי, כשהיה, אני מניח, בגיל שבועיים, הוא היה נראה, כנראה, אני רוצה להגיד, כמו כל התינוקות. תינוקות זה דבר חמוד, אומרים שזכות, תינוקות זה דבר לא נעים. אבל בזכות שהם כאלה חמודים, כי הם חייכים מדי פעם, והם חמודים, אז אנשים נורא אוהבים אותם ומוכנים להתעסק עם כל הבלגן שלהם. אבל כי עיקרון התינוק הוא לא נותן לך כלום. אז אותו דבר, אותו דבר זה מדינת ישראל. זאת אומרת, בעצם יש כאן כל המרכיבים. ארץ ישראל שווה להיות ארץ פורחת המאפשרת התיישבות בה. Okay. זה בדיוק הפלא הגדול, שדבר פשוט מדהים, שמאז שעזבנו אותה, היא לא הצליחה להיות ארץ נושבת, מיושבת. לא, דבר מדהים, עובדה היסטורית מדהימה. למרות כל העמים שניסו להיאחז בארץ, זאת אומרת, הביזנטים, אחר כך הערבים, התקופה הערבית הראשונה, אחר כך הצלבנים, אחר כך התקופה הערבית השנייה, אחר כך הטורקים. אף אחד לא הצליח להביא את ארץ ישראל למצב של ערים, יישובים, חקלאות. זה היה בימי בית שני. זה הפסיק למשך כך הרבה שנים. זה הכוונה, זה לא סתם שהארץ לחוזר ארץ ישראל, שהארץ ישראל מאפשרת לו לחזור אליה. כן? עכשיו אני קורא ספר שנקרא המאבק על כל טיפה. זה שם הספר. שהוא מתאר את נס המים בארץ, בתקופת מדינת ישראל. הוא כותב את זה גוי. אני לא יודע אם אמריקאי או אנגלי. והוא כותב שם שהבריטים כשהם הגיעו לארץ, כתבו את הספר הלבן. ספר הלבן, שבעצם אמר, בעצם אי אפשר לקום פה מדינה יהודית, כי למה? אחד הנימוקים החזקים שם, זה שמשק המים בארץ ישראל לא יכול לאפשר ליותר מכמה מאות אלפים אנשים לחיות פה. כבר הגענו לרוויה. כי משק המים לא מאפשר. אין פה מקורות מים. מה אתם רוצים? גשם. ומדינת ישראל, לא מדינת ישראל, לפני מדינת ישראל, הציונות, השקיעה המון מחשבה, מבצעים, כסף, ולהוכיח להם, וכאן ש... ואז הוא כותב שם שזה פשוט דברים מופלאים. איך שקדחו בארות בנגב, איך שפתאום הם מציעו את המוביל הארצי, איזה פרויקט זה, אין מקום כזה בעולם אומר ש... ואחר כך הטפטפות. דברים מדהימים שמדינת ישראל חידשה, המציאה ויצרה. ולמה אמרתי את זה? שארץ ישראל פתאום חזרה להיות פורחת. אז בעצם יש לנו פה את כל המרכיבים. אנחנו חיים בארץ, כל היהודים מתקבצים. שלוש, אנחנו שולטים פה. עכשיו, מי זה אנחנו? הרי גם אם השלטון ינתן לאנשים דתיים, הנה נכון, עכשיו יש לך ראש ממשלה דתי, שומר שבת, מניח תפילין, אוכל אוכל כשר, מאמין בתורה, מאמין שהיא בתורה של עם ישראל. בסדר, אבל אפשר להיות יותר צדיק, אפשר להיות עוד יותר צדיק, אפשר עוד יותר... זה אינסופי. כשבאו לפה, כשבן גוריון הכריז על הכרזת המדינה, היה שם ממשלה. היא הייתה מורכבת מעם ישראל, שאותו אותו. שמעת? היה שם אנשים חילונים, והם היו הרוב, כי הם היו הכוח הגדול שבנה את הארץ. אי אפשר להתכחש שהשמאל, הוא עשה את הכוח. לא יש את האחוזים הגדולים בבניית הארץ. אין מה לעשות. זה המציאות. יש את ככה שלה. כאילו אפשר להגיד, לא. כולנו בנינו את הארץ. מה נעשה? שמתוך רוב הקיבוצים בארץ, הם קיבוצים שהאידיאולוגיה שלהם הייתה האידיאולוגיה של שמאל, קיצוני, חזק, שמאל חזק, לא קיצוני, חזק. אז כשקמו מנהיגים של המדינה, המנהיגות זה דמוקרטיה, המנהיגות מורכבת מי שנמצא פה. ברוך השם היום זה כבר אחרת, ובעוד 20 שנה זה עוד יותר יהיה אחרת. אז אי אפשר לבוא ולהגיד, זאת מדינה בלי ערכים יהודיים. זאת מדינה של היהודים, זה כמו תינוק, עם ערכים של תינוק. ואנחנו, מה אנחנו יודעים? שיש נשמה למדינה, גם לאנשים האלה, כי הרי אנחנו משפחה. ומי האבא והאמא שלנו? אברהם, יצחק ויעקב. ומי האמא שלנו? שרה, רבקה, ורחל אמנו. אז אם אלו אבא ואמא שלנו, אז כולנו נושאים את הגנים שלהם. ולכן, אז אנחנו תינוק, התינוק נושא את הגנים שלך. אמרנו לתינוק, הבבא סאלי התינוק, הוא נושא את הגנים של הבבא סאלי. אבל הוא תינוק. ורק בעוד 15 שנה, יראו שזה הבבא סאלי, שכבר בגיל כזה הוא קדוש, ויש לו... זה מדינת ישראל מכה יותר. אז עכשיו, עוד נקודה אחת בזה נעצור. המהר"ל מסביר שיש כאן בעצם דבר מופלא. הרי כל העולם יודע, כל מי שחוקר את העולם לעומק יודע שיש יסודות בלתי רגילים בסיפורו של עם ישראל. ואחד הדברים זה הסיפור של גלות וגאולה. לאורך כל ההיסטוריה יש הגליות, יש התפשטויות של עמים על עמים אחרים, ותמיד, תמיד, תמיד, אנשים שנודדים, הם נודדים, בסופו של דבר, בדור הראשון, הם עדיין מפתחים זיקה אל העבר, גם בדור השני, גם בדור השלישי, יש עוד זקנים שחיים, אבל בדור הרביעי, חמישי, שישי, בסוף, אין שום קשר לעבר, אתה בעצם נטמע בעין במציאות שאתה מגיע אליה ולא נודע כי באו לקרבנה. אין דבר כזה. מספר לי חבר שטייל באיטליה, ברומא, והוא דובר אנגלית, כן? הוא נמצא בתוך תיירים, הדרכה לתיירים גויים, מדריך תיירים איטלקי, דובר אנגלית לתיירים. הוא אומר, תדעו לכם, איטליה זה ארץ חשובה, עתיקה, רומא. פעם אמרו, כל הדרכים מובילות לרומא, רומא הגדולה, רומא הענקית. תדעו לכם, אומר להם, שאין פה אנשים באיטליה שהם באמת איטלקים, וכאילו שהם יכולים להגיד, אנחנו מי... שברור שהם הם, הם, הם האנשים שהיו פה תמיד, חוץ מ... הקהילה היהודית ברומא, לא יהודים שבאו לארץ ישראל לרומא. יהודים, אלה שנרגו עכשיו שם ברכבת. המשפחה הזאת שנרגה. הם באו עם עוד רפואה שם. אלא יהודים מהקהילה היהודית האיטלקית השורשית, הם היחידים ברומא שהם איטלקים אמיתיים. אמיתיים בעיני, כלומר שהם ממש עתיקים. כי פשוט כיהודים יש להם קטע של שמירת רחלת, מסורת. אז הם יודעים. הם צאצאים של היהודים האיטלקים שהיו באיטליה, שאיטליה המפורסמת מההיסטוריה. כך הוא אומר להם, המדריך האיטלקי. כן, אז זה מצחיק, כן? אנחנו רוצים שיעלו לארץ, כן? אבל יכול להיות שהאיטלקים לא ייתנו להם לעלות, כי אתם האיטלקים היחידים שנשארו פה. זה, כן. אז הפלא הזה שיהודים שומרים על זיקה לארץ שהם לא מכירים אותה, לעם היסטורי שהם לא מכירים את חלקיו, זה דבר ש... בסופו של דבר, זה פלא כשזה היה בגלות, והפלא הגדול, אבל מאוד טבעי, כשחזרנו לארץ ישראל. בקיצור, אומר המהר"ל, מה משתמע? שעם ישראל זה לא מה שאמרנו, אלא עם ישראל זה השכינה. יש דבר כזה. נקרא בחז"ל, השכינה בגלות. כלומר, יש איזה כוח פנימי, שהוא כנסת ישראל, הוא עם ישראל. ולכן לא נותן לעם ישראל להחליק לו מבין האצבעות. כלומר, יצאנו לגלות, אז אם היינו יוצאים כמו כל העמים, אז אחרי 200 שנה, מי שהלך לשם יהיה בבלי, מי שהלך לשם יהיה מצרי, מי שהלך לשם יהיה מה שיהיה. וזהו, יגמר הסיפור. כאילו, מה? משהו על טבעי, אומר המהר"ל. מה זה על טבעי? זה נשמת ישראל. משהו רוחני. שהוא בעצם לא נותן לנו לאבד את זה, כי אל תאמר, זה קשור רק לדת היהודית, שהיא יצרה את זה. כי גם היא הייתה יכולה להשתנות מהר וזה. יש להם כאילו איזשהו, יכול להיות שהתורה, איך שהיא מתפתחת, היא מכשיר בידי הכוח הזה. הכוח הזה הוא בעצם קיים, והוא בעצם זה שגם ישיב אותנו לארץ, המהר"ל חי. בעומק הגלות. נעצור כאן. ונעשה את זה, שבוע הבא, ניכנס לתוך חברים של המהר"ל. שלום.